אז אנחנו בעזרת השם אמרו לדבר לקראת שבועות. אז ככה באמת ננסה קצת להתבונן לקראת היום, על הערת היום, ואולי בכלל כל האור הגדול שמאיר בעם ישראל מדי שנה לקראת סוף הימים הללו שדיברנו עליהם כמה וכמה פעמים בתקופה האחרונה, שאמרנו שלדברי הרמב"ן הם כחטיבת חיים אחת, שמי מוצא יום טוב ראשון של פסח ועד קדושת היום שאנחנו נכונים לקראתו, יום שבועות, הם חשיב ככל המועד אחד ארוך של שישה, של שבעה שבועות, כנגד אותם שבעה ימי חול המועד שבחג הסוכות. ורציתי קצת היום לדבר על השייכות שיש באור המיוחד בין שתי הימים שמסיימים את הימים הללו, יום ירושלים שאנחנו יצאנו ממנו ו יום השבועות שאנחנו באים לקראתו. אז באמת קצת לעסוק ביום ירושלים, במנהג המופלא שלכאורה מונהג מזה כמה עשרות שנים, הריקוד גלים, שלא מזמן היה איתו הרבה בלגן, משמע שהוא באמת מנוסס איזה דגל חשוב פנימה והחוצה, ולכן כנראה הוא מרעיש עולמות. והיום הקדוש והמופלא הזה אנחנו חוגגים אותו באמת ריקוד גלים מערב אותו היום שנהגו המונים בישראל להגיע אליו, ועד כמובן היום בעצמו שרבים מתושבי ישראל, בעיקר גילאי התיכון, ישיבות, אולפנות, מגיעים ונכנסים פנימה בתוך שערי העיר. אבל רציתי לקרוא אתכם היום ולגלות שריקוד הדגלים הראשון של יום ירושלים הוא ממש לא בעשרות השנים האחרונות, אלא הוא נעשה לפני אלפי שנים, לפני כ-2500 שנה. אנחנו יודעים שאחר חורבן בית ראשון עם ישראל יוצא לגלות בבל 70 שנה, וכפי שמובא בספר עזרא בפרק א', יש לנו את זרובבל שככה עולה ראשון מתוך הצהרת כורש, שנותן רשות לישראל לשוב לארצם, ואף נותן אישור לבנות את הבית ונותן איזשהו תקציב קטן, אבל יש קשיים מאוד מאוד גדולים, וגם רוב ישראל נשארים עדיין בגלות. רק זרובבל עולה, ולאחר מכן עזרא הסופר עולה. עזרא היה מנהיג רוחני אדיר בעם ישראל, שאומרת הגמרא בתענית שלולא ניתנה תורה על ידי משה רבינו, עדיין ניתנת על ידי עזרא הסופר. אז הוא היה ענק שבענקים, וגם הוא מקדם את שיבת ציון. אבל הדברים נתקלים בהמון המון קשיים, אין כלכליים ואין פוליטיים, והדבר לא צולח ולא נבנה הבית, ואפילו החומה לא הולכת ונבנית. לאחר מכן מגיע נחמיה, כבר עלייה יותר גדולה, וגם נחמיה יש לו יתרון מאוד מאוד גדול על קודמיו. למה? כי הוא נשלח בתור יפה, נקרא לזה כדי שכולם יבינו, מעין נציב עליון, בסדר? הנציב העליון שנשלח מהשלטון הפרסי לחיים כמעין איזשהו שליח, ובעצם הוא מביא איתו את התועלת הפוליטית, הוא עובר מסך מה שנקרא אל מול הרשויות, ובשילוב מדהים יחד עם עזרא הסופר הם מצליחים, כפי שמובא בכל אורך ספר נחמיה, לקומם פה תקומה חדשה, להפיח רוח בשממה, איש אשר רוח בו, והוא מביא רוח גדולה בתוך עם ישראל, ובאמת בונה את בניין בית המקדש השני, והדברים מתוארים בצורה מופלאה על ידי סגירת החומות ובניין הבית. ורציתי שנקרא ביחד בנחמיה פרק י"ב, כמעט הפרק האחרון, ספר נחמיה בנוי מ-13 פרקים. אז בואו נקרא ביחד את הפסוקים בפסוקים רואות במקור הראשון, ותראו איך בעצם ריקוד הדגלים הראשון נעשה הרבה הרבה לפני עשרות שנים, לפני כ-2500 שנה. וכך כתוב, וחנוכת חומת ירושלים ביקשו את הלוויים מכל מקומותם להביאם לירושלים לעשות חנוכה ושמחה ובתודות ובשיר מצלתיים, נבלים ובכינורות. סיימנו יחד עם נחמיה להקים את חומת ירושלים, ולקראת השמחה האדירה שבדבר הזה הולכים ומבקשים את כל הלוויים. היו הרבה משפחות לוי שכידוע היו אחראים על השירה והזמרה בבית, ולעשות חנוכה ושמחה. איך עושים חנוכה ושמחה? בתודות ובשיר מצלתיים, נבלים ובכינורות. ויאספו בני המשוררים ומן הכיכר סביבות ירושלים, ומן חצרי נטופתי, כן, אפשר פה לתאר, כיכר ספרה, כיכר צהל, הן מתנועת הנשים שמגיעות ממקום מסוים כיום, ותנועתם של הגברים שמגיע ממקום אחר, כך גם נעשה אז, ומן הכיכר סביבות ירושלים, ומן חצרי נוטפתי, ומן בית הגלגל, ומסדות גבע, ואז מוות, כי חצרים בנו להם המשוררים סביבות ירושלים. זאת אומרת, סביב ירושלים היו כמה וכמה מקומות יישוב שהלווים היו מזומנים שם, כדי להיות מוקפצים בעת הצורך לבוא ולשורר שיר לכבודה של ירושלים. והתארו הכהנים והלוויים, והתארו את העם, את השערים, את החומה, ועלי צרי יהודה מעל החומה, ועמידה שתי תודות גדולות, ותהלוכות לימין מעל החומה לשער האשפות. זה דברים מאוד מאוד מרגשים, לקרוא את הפסוקים האלה, כמו שאנחנו רואים היום, שער האשפות, מלא באנשים, נשים וטף, עם דגלים, הולכים ושמחים בשמחתה של ירושלים. אבל אתה רואה שיש פה איזשהו הכנה. עם ישראל היה מוכן, אחרי 70 שנה של גלות, הלווים כבר היו ברמת הזנקה לבוא יחד עם כל הכלים, המצילתיים, הנבלים והכינורות, לבוא ולנגן לכבודה של ירושלים. איפה היה להם את העוז הזה, את החלום הזה בכלל? אז זה מאוד דומה לסיפורה של מרים הנביאה שבצאת ישראל ממצרים. כידוע, מרים לוקחת את התוף, וכל אנשים מצטרפים אליה בתופים ובמחולות, שואלים המפרשים, מאיפה היה לה במדבר, מה פתחו שם חנות כלי זמר, מאיפה היה להם כלים? ואומרים המפרשים דבר נפלא. אומרים המפרשים שאנשים שהיו מגדולות אמונה, היה להם הסתכלות אופטימית על העולם, עוד בתוככי המיצרים במצרים הם ציפו לבוא הגאולה, ולכן כבר במצרים הם תקנו לעצמם כלי שיר לגאולה שתבוא והם יבואו וישירו וינגנו את, 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 את כבוד יציאת ישראל ממצרים. כך גם הלווים, אנחנו רואים שהם התכוננו אל אותו עניין. ואז אני רוצה שהם נשים דגש על פסוק למד א', קראתי אותו כבר, ועלה את שרי יהודה מעל החומה, כן? נחמיה בעצם מדבר על עצמו, הוא עולה יחד עם שרי יהודה מעל החומה, ומה הוא עושה? ועמידה שתי תודות גדולות. מה זה שתי תודות גדולות? יפה. אז במובן הפשוט זה קורבן תודה, נכון? הוא לא העמיד שתי תודות גדולות, הוא אמר תודות גדולות. מה זה תודות גדולות? איך אתם מבינים את הפשט? יש מושג כזה, נכון? רוב תודות. מה זה רוב תודות? עברית. הרבה תודות, נכון? אז מה הכוונה תודות? מיעוט רבים שתיים, גדולות. מה, הן היו גדולות? זאת אומרת, קורבן תודה. נפלא. מה זה היה קורבן תודה? מה, הוא הביא שתי פרים גדולים? זה התיאור, עולה נחמיה ועלה צרי יהודה מעל החומה ועמידה שתי תודות גדולות, שתי קורבנות תודה גדולים ותהלוכות לימין מעל החומה לשער האשפות וילך אחרי מושלם וחצי שרי יהודה ועזרה, עזרה ומשולם, יהודה ובנימין ושמעיה וכו 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 ובני הכהנים וחצוצרות זכריה בן יונתן בן שמעיה בן מתניה בן מיכה. בואו נקפוץ על כל השמות הללו, אני קופץ לפסוק למתחת, אתם רואות? מצוין. והתודה השנית ההולכת למוהל. מה זה למוהל? אז יש פה א' מיותרת, אלא הכוונה למול, בסדר? והתודה השנית ההולכת למול. זאת אומרת, אם התודה שדיברנו עד עכשיו הייתה מימין, אז התודה השנייה הייתה משמאל. אם אנחנו מציירים את הציור, נחמיה עולה עם שרי יהודה, ופה למאן דאמרה פה עם קורבנות התודה, אז יש פה פר מימין, וכאן יש פר משמאל, ואני אחריה וחצי העם מעל החומה, למגדל התנורים ועד החומה הרחבה. ואני קופץ לפסוק מהם, ותעמוד נשתי התודות בבית האלוהים, ואני וחצי הסגנים עמי, והכהנים אליקים, מעשיה, מנימין, מחיה, יואני, זכריה וחנניה בחצוצרות, ומעשיה ושמעיה ואלעזר ועוזי ויוחנן ומלכיה ואילם ועזר וישמיאל המשוררים ויזרחיה בקיד. ועכשיו תראו איך זה נגמר. ויזבחו ביום ההוא זבחים גדולים, וישמחו כי האלוהים שמחם שמחה גדולה. וגם הנשים והילדים שמחו, ותשמע שמחת ירושלים מרחוק. לפני 2500 שנה, לראשונה חוגגים את ריקוד הדגלים ברוב עם הדרת מלך. ומשום מה מאוד מאוד חשוב לנחמיה, כאשר הוא חוגג את חגיגתה של ירושלים, לעשות את זה עם תודות גדולות. נרצה לברר ביחד מהם התודות הגדולות הללו. מי שפה אמרה תודות גדולות, הכוונה קורבן תודה, אז אנחנו מתארים לעצמנו שהוא עולה מימין ומשמאל עם שתי פרים. ניסינו לברר מה זה גדולה, גדולה באיכות, בגודל כמותי, מה הכוונה הגדולה. בשביל להבין את הדבר הזה, אנחנו נרצה קצת אולי לברר בכלל את המושג קורבנות. אנחנו בימים אלו יצאנו מספר ויקרא, תורת כהנים, התעסקנו בו הרבה בעניין כלי המשכן, בבגדים של הכהנים ובמעשה הקורבנות. במסגרת גדולה, בעולם הקורבנות הן מתחלקות לשתי סוגים של קורבנות, קורבנות ציבור וקורבנות יחיד. בתוך קורבנות יחיד יש הרבה קורבנות. אדם מביא קורבן חטאת, כשהוא יחטיא ופספס, יש לנו קורבן אשם, ויש גם קורבן נדבה, אדם רוצה להביא נדבה לבית השם, ויש גם קורבן תודה, נכון? יש גם קורבן תודה, תודות גדולות. מה זה קורבן תודה? מתי אנחנו מביאים קורבן תודה? אני לא שומע. נכון, אבל יש ארבע מקרים ספציפיים שבהם אדם צריך להביא קורבן תודה. ארבע מקרים שבהם אנחנו אומרים לגומר חטאת, יפה, מה? חולה שנתרפא, יורדי הים, הולכי מדבריות שחצו את המדבר וחצו את הים וברוך השם עברו זאת בשלום ו... מה זה? זה חשיב בתור חולה שנתרפא. או, בסדר? חבוש שיצא מבית האסורים. ארבע דברים שעליהם אדם בא ומביא קורבן תודה. אומר תודה להשם יברך על זה שהוא הצליח לצאת מן הדבר הזה. על זה הוא בא ומביא קורבן תודה. אנחנו יודעים שכל הקורבנות המשותף אנחנו רואים בפסוקים בתורה, שלא היו מביאים את הקורבן, את הפר, לבד, אלא היו מביאים אותו יחד עם מנחה, עם מנחות. ממה המנחות היו עשויות? מסולת, מצוין. ויש דבר אחד רוחבי ששייך לכל הקורבנות, אין קורבנות הציבור ואין קורבנות היחיד, לא נגענו בקורבנות הציבור, אל מול קורבנות היחיד. אז קורבנות הציבור אנחנו מביאים בשבתות, בימים טובים, נכון? במוסף, יש לנו את קורבן התבין, בין הארבעים, אל מול קורבן היחיד. וכל קורבנות הציבור וכל קורבנות היחיד מביאים אותם יחד עם מנחה מסולת, ויש פעמים אף שלא מביאים את הפר עצמו, אלא רק את הסולת בפני עצמה. ויש דבר אחד שמשותף לכל הקורבנות האלה שמביאים עם סולת. מה הדבר המשותף לכולם? שאותה סולת, מה אסור שיהיה בה? מי יודעת? מצוין. אסור בתוך בית המקדש שיביאו יחד עם הקורבן, אין קורבנות ציבור. ואין קורבנות היחיד, אסור שהמנחה שבאה יחד עם הקורבן יהיה בה חלילה חמץ. אסור שיהיה חמץ יחד עם הקורבן. מלבד שתי קורבנות. מלבד קורבן תודה. רק בקורבן תודה, קורבן יחיד, שאדם מביא על אחד מארבעת הדברים שאמרנו, שמה צריך שיהיה מה? צריך שיהיה חמץ. מה זה קורבן תודה? ממה מביאים קורבן תודה, אתם יודעות? סולת חלות. ואיך זה נראה? זה נראה כמו חמץ, נכון? גם, נכון. עם כל הקורבנות, אמרנו שצריך להביא רק את הפר עם סולת, אבל שהיא קשרה למאדרין, בקשרות הרב מחפוד, לכל השיטות, לכל המגזרים, החסידויות, אסור שיש שם אפילו שרויה, כלום, 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 כלום. אז בקורבן תודה, זה בערך דומה למסעית אנג'ל שאדם צריך להביא יחד איתו בדרכו אל הקודש. כי מדובר פה על 40 לחמים. 40 לחמים בקורבן תודה. מתוכם 30 מצות ו-10 לחמים חמץ תאפן. ככה בנוי קורבן תודה. מלבד קורבן תודה, כי קורבן היחיד, יש עוד קורבן אחד מצוין שבו אנחנו מצווים להביא אל תוך הקודש. חמץ, תוך חמץ שאנחנו נרתעים ממנו כל השנה כולה, אפילו על לחם הפנים, שמדי שבוע בשבת קודש אנחנו ניגשים אליו, חייב של לחם הפנים, כל הלחם שיש בו, יהיה מצות, קשר לפסח, למהדרין. עוד קורבן אחד, קורבן ציבור. איזה קורבן ימה בו? שבועות, נכון? שאיך הוא נקרא, דרך אגב? קורבן שתי הלחם. נכון? קורבן שתי הלחם. קורבן שתי הלחם, שם אנחנו מצווים, חמץ תאפנה, אנחנו צריכים להפות אותו בתור חמץ. אנחנו רואים שיש פה איזשהו שייכות מעניינת בין קורבן התודה לבין שתי הלחם בשבועות, שרק בהם, בצורה ממש הפוכה מכל השנה כולה, אנחנו מצווים להביא קורבן, להתקרב אל השם יחד עם החמץ. אל מול כל השנה, שחמץ זה דבר קטסטרופלי שצריך כמובן להתרחק ממנו מאוד מאוד. אם כן, מה מיוחד בקורבן תודה ובשתי הלחם בשבועות? ומדוע נחמיה רואה לנכון, כשהוא חוגג את שמחתה של ירושלים, מאוד חשוב לו ועמידה שתי תודות גדולות? מה זה השתי תודות גדולות הללו? ומה הקשר בין שתי התודות האלו, קורבן תודה של יום ירושלים, לבין שתי הלחם של שבועות? אנחנו ביחד, אתם איתי? מצוין. אז בשביל שנבין מה זה השתי תודות הללו, ואיך זה נראה, כי עד עכשיו מישהי פה תיארה קורבן תודה, ואני אנסתי את הדמיון של כולנו ואמרתי פר מימין ופר משמאל. האם באמת ככה נחמיה עלה עם שרי יהודה? היה שם שתי פרים גדולים מאוד, שתי תודות גדולות? אז בואו נראה, יש פה גמרא במסכת שבועות, בדף ט"ו עמוד א', שמברר את הנקודה הזאת. במקור השני בפניכם, אתם רואות? מצוין. תנא, כן, שנינו. שתי תודות שאמרו, איפה אמרו? איפה קראנו לשתי תודות?
שבועות
ו... עכשיו קראנו בפסוקים ביחד? עם נחמיה בירושלים, נכון? שתי תודות שאמרו בלחמן, שימו לב, ולא בבשרן. תכנסו עכשיו לדמיון, אתם רואות את נחמיה, מגיע לחגוג את חגיגתה של ירושלים במלכות אדירה עם כל שרי יהודה. היה יפה לראות שהוא עולה עם שתי תודות, שתי פרים גדולים, שתי תודות גדולות. עומד לך הגמרא, לא, 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 תווסד את הדמיון שלך. מדובר פה על בלחמן ולא בבשרן. איך נחמיה עולה? עם שתי לחמניות. לחמניה מימין ולחמניה משמאל. מנין מילה? אמר רב חיסדא דאמר קרא ועמידה שתי תודות גדולות ותהלוכות לימין מעל החומה. משם אנחנו יודעים את הדבר הזה. משמע שנחמיה עולה עם לחמניות ולא עם פרים. מהי גדולות? אילי ממין גדול ממש שני מפרים, אלא גדולות במינן. מי כחשיבות הקמשמיה? מה, תגיד שכוונה ללחמניות מאוד גדולות? לפרים מאוד גדולים? האם חשוב בעיני שמיה, בעיני המים, משהו פיזי, משהו חיצוני? איזה גודל הוא? והתניא נאמר, בעולת בהמה, אישי ריח ניחוח בעולת העוף, אישי ריח ניחוח במנחה, אישי ריח ניחוח מלמד שאחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון את ליבו לאביו שבשמיים. מול שמיה לא מעניין. מה לא מעניין? הגודל. איזה ענק זה. זה לא מעניין אותו. מה מעניין אותו? ובלבד שיהיה ליבו מכוון לשם שמיים. טוב, אז בואו נחזור לשאלה המקורית. אז מה הכוונה שתי תודות גדולות? מה זה גדולות? אומרת הגמרא, אלא גדולה שבתודה. ומה הניעו? חמץ. חתכתי כאן הגמרא, בהמשך הגמרא, הגמרא בעצם מגיעה להבנה שקורבן תודה, אמרנו שהוא בנוי מ-30 מצות ו-10 לחמים, נכון? מבררת הגמרא, היו לוקחים את כמות הקמח, חוצים לחצי, מחצי אחד היו מכינים 30 מצות דקות, ומהחצי השני, באותו יחסיות, היו מכינים רק 10 לחמים. אז מה הכוונה שתי תודות גדולות? את החלק הגדול שבתודה. בקיצור, אחרי כל הביאור של הגמרא, אנחנו מבינים שנחמיה, כשהוא חוגג את שמחתה של ירושלים, הוא עולה עם לחמניה מימין, הוא עולה עם לחמניה משמאל. מה אם כן סודה של הלחמניה הזאת? מה הסיפור? רגע לפני שנתעמק בנקודה הזאת, נראה שזה לא איזשהו מנהג קדום מלפני 2500 שנה שהיה נוהג נחמיה. הדבר הזה נפסק להלכה לימינו אנו. לימינו אנו. ביום שמתרחבת ירושלים, אליבא דאילכתא, משה מונטיפיורי, כשהוא יוצא מחומות העיר, לולא היה סנהדרין, לפי הלכה, מה הוא היה צריך לעשות? להביא שתי תודות גדולות, שתי לחמניות. אומר רמב״ם, תראו, במקור השלישי. וכיצד מוסיפין על העיר? איך מוסיפין על העיר? אם הגענו ליום משמח שעיר הבירה יכולה להתרחב, איך מוסיפים? נוקט הרמב״ם מספר דברים. עושים בית דין, בסדר? צריך לעשות בית דין לדבר הזה. בהלכה שלפניכם, שלא מובאת בפניכם, אומר צריך לשאול, להתייעץ במלך, להתייעץ בנביא, אורים ותומים, ולהביא שתי תודות גדולות. מעין אובססיה לשתי תודות גדולות הללו. מה הסיפור של הרחמניות האלה? למה כשאדם מרחיב גבולו מירושלים, הוא צריך להביא את שתי התודות הללו? ומוסיף הרמב״ם ואומר, וכיצד מוסיפין על העיר, עושים בית דין, שתי תודות ולוקחים להם חמץ שבהם והולכים בית דין אחרי שתי התודות, ושתי התודות זו אחר זו, ועומדים בכינורות, ובנבלים, ובצלצל, על כל פינה ופינה, ועל כל אבן ואבן שבירושלים, ואומר, רוממך השם כי דידיתני, וגומר, עד שמגיעים לסוף המקום שמקדשים אותו, ועומדים שם ואוכלים שם לחם תודה. אחת משתי התודות, והשנייה נשרפת, ועל פי הנביא שורפים את זו ואוכלים את זו. יש כאן איזשהו מציאות פעילית בשתי תודות גדולות, ששייכת גם ברחבתה של ירושלים, שיצאנו כרגע מיום ירושלים, וגם בואינו לשבועות. יום השבועות, אנחנו מכירים קורבן שתי הלחם. בשביל להבין את הנקודה הזו אולי יותר בעומק, צריך לחלק את החלוקה שמרבים לדבר עליה בחג הפסח. ההבדל בין החמץ לבין המצה. זה איזשהו דיאלוג לכאורה לא פתור בנפש האדם, ההתייחסות התורית אל החמץ ואל המצה. החמץ דבר אסור. דבר שאנחנו יודעים שהוא חמור מאוד, איסור קרת. מתי? לפני פחות מחודש וחצי. היה אסור לנו להשאיר בבית, נכון? בא לי ראה ובא לי מצה. תשביתו שאור מכל בתיכם. משהו מאוד 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 קיצוני אל מול החמץ. והנה עכשיו בעוד יום וחצי, זה הופך להיות הכותרת של החג. מה קרה ב-49 יום הללו? אם בקודש, במקדש, בדרך כלל, אנחנו אומרים שאין דבר כזה להכניס מנחה, סולת, שיש בה איזשהו חמץ, במה התייחדו חג השבועות, קורבן שתי הלחם, וקורבן התודה, שבהם דווקא כן צריך להכניס חמץ. מה העמדה הנפשית של עובד השם הנכונה אל מול החמץ? כאשר אנחנו יודעים שההבדל שדרשו עליו חז"ל בין מצה לבין חמץ, אותה מצה שהיא מלשון מיצוי, תמציתיות, אין בה כלום חוץ ממה שיש בה. מה שאתה רואה במצה, זה מה שיש בה. לכן את ספירת העומר, אנחנו אומרים ספירת העומר כי אנחנו מתחילים מקורבן, איזה? השעורים, שעורים זה מאכל, בהמה, בהמה דרשו חז"ל, נוטריקון, במה. זהו, מה שאתה רואה זה מה שיש, יש קמח ויש מים, זה המצה. מאוד תמציתי, מאוד מאוד תמציתי, מה שאתה רואה זה מה שקיים. אין שם שום תערובת של תבלינים, שום שמרים ואפילו לא זמן. אין אפילו זמן, כלום. מה שיש זה מה שקיים. אל מול הלחם כידוע לכולנו, ששם בלחם יש לנו גם התערבות של זמן, זה תופס משהו מאוד חשוב באיכות של הלחם, הזמן של התפיחה, וכמובן כל התוספות, כל אחד לפי עניינו, שמרים, סוכר, ביצים, תבלינים, ועוד ועוד ועוד. אלא שאנחנו גם יודעים שחז"ל דימו את הלחם, את התפיחה שבו, ביחד אל התמציתיות המצתית, כמשהו שהוא שייך אל עולם הרוח, הגאווה. זאת אומרת שבלחם, בלחמנייה, יש מציאות חיים מאוד מאוד מסוכנת, שבה אדם אם הוא לא נזהר, הוא יכול ליפול למקומות מאוד מתונפים, מאוד קטנים. של כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה, של גאווה מאוד מאוד גדולה. לכן יש כאן שתי נקודות שעובד השם צריך לשחק בין שתיהן, בין המצה התמציתית לבין הלחם, שיש בו הרבה הרבה נופח, שזה דבר מבורך, דבר טוב, אבל עם חשש גדול לגאווה שיכולה לגרום להכל ברגע אחד לקרוס. המצה עצמה אין בה כלום. חמשת החושים שהתברך בהם האדם, הם לא עובדים כשאדם אוכל מצה. סליחה מפאת מי שאוהבת מצה פה. יש את אלה שמגיעות גם בתשרי עדיין מצה מקופלת בשוקולד. אני לא, לא זכיתי, אבל בסדר. אבל בסוף, לרוב האנשים אין בטעם, אין ריח. אין ריח, אנחנו עובד, מי שפה ירושלמי, אתה עובד ליד אנג'ל, ליד ברמן, מריחים את זה לקילומטרים, נכון? זאת אומרת, במצה החושים לא עובדים. אין מה למשש, היא לא נעימה. אין מה להריח, אין בטעם, לעומת הלחם שכל חושי האדם עובדים בו. הריח הוא ריח, הטעם הוא טעם, אנשים בודקים, ממששים את הלחם, מה הטיב שלו, מה הטריות שלו, כמה יש בו איזשהו נופח יותר או פחות. וזה דבר מאוד מאוד תמוה, ופה אני רוצה להרחיב את הנקודה, מדוע את קורבן התודה, איך אנחנו מביאים אותו? דווקא עם החמץ, דווקא עם הלחם הזה, שיש חשש גדול לגאווה, לכוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. דווקא איתו אנחנו מביאים את קורבן תודה, ודווקא איתו אנחנו מביאים את קורבן שתי הלחם בשבוע.
הרב, דווקא קורבן תודה זה אפשר כאילו להביא קצת.
תסבירי. כן, אני חושב שאני חושב, כן, שאני מבין מה את רוצה להגיד, אז בוא נפתח את זה. ואם לא דייקתי בדברייך, אז תוסיף אחרי זה עוד, בסדר? אז באמת, מה הנקודה הזאת? למה דווקא פה מופיע התודה? סביב שתי הלחם וסביב הסוגיה של קורבן תודה. אנחנו יודעים שאדם באשר הוא אדם, מתי הוא רגיל לזעוק אל הקדוש ברוך הוא? כשרע לו, נכון? כך אנחנו יודעים. ויצעקו אל השם בצר להם. כשאדם צר לו, אדם כואב, אדם קשה לו, הוא צורח, הוא צועק. גם אדם מאוד 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 רחוק שמעולם לא נכנס לבית כנסת, כנראה שבאותה שבת שמחת תורה בממד הוא ידע לצעוק שמע ישראל. שם כולנו צועקים. מה ההמשך? ומסוכותיהם יושם. מה ההמשך? אומרים מזה? כל יום העצמאות, נכון, בתפילה, נכון, לאשכנזים, וגם, או, נו, יודו, ונפלאותיו לבני אדם. כשרע לנו, זה לא חוכמה לצעוק. כל אדם צועק להשם יתברך, גם כשהוא יהודי רחוק, 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 שכואב, אתה ישר צועק. אתה ישר בונה איזשהו קשר בינך לבין הקדוש ברוך הוא. זה לא דבר לכתחילאי. לכתחילה אדם לא אמור שיחב לו כדי שהוא ייצור סליחה קשר עם הקדוש ברוך הוא. לכתחילה אנחנו רואים שמצוות זה לא רק מלשון מצווה ומצווה, אלא אומר הרבי זה גם מלשון ציוות. יפה, צוותא. חיבור, המצווה אמורה לחבר. אבל גם אדם, אם הוא נמצא במקום מאוד מאוד מרוחק מאיתו יתברך, ברגע שאדם כואב לו, הוא במצוקה, הוא ישר זועק. עכשיו מגיעה השאלה, ומסוקותיהם יושיהם. שאדם כבר יצא מהקושי, מן המיצר, ישראל יצאו ממצרים, אנחנו נמצאים כבר 8 חודש אחרי האירוע המטלטל הזה. אף אגב שיש עוד הרבה מורכבות והרבה קשיים, הן בפרט והן בציבור. עכשיו כשאדם כבר יצא מהצרה, עכשיו, אומר לנו דוד המלך, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. כי הרבה יותר, א', קשה, לומר תודה, כשכבר טוב לי, אז חליל אתה יכול להיכנס בחטא של הגאווה, של הלחם, של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אז זה גם הרבה יותר קשה, אבל אז זה גם הרבה יותר מסוכן. אם אדם טוב לו, הוא במקום טוב, והוא לא מתפנה להבין שהטוב הזה הוא מאיתו יתברך, הוא עלול לקרוס, לימוד, ויחד איתו להרוס את כל העולם. אם ב-67 הרחבת את גבולות ירושלים, בטח, נכון, צה"ל, מגיע הרבה כבוד לצה"ל, נכון? צה"ל הגדול, צה"ל החכם, צה"ל החזק, המתוחכם, כבש את ירושלים ב-67. אבל אם אתה תישאר במקום של כוחי ועוצם ידי, עשה אלי את החיל הזה 5 שנים. 5 שנים יעברו, והכל יתרסק לך בידיים. הקשר המודיעיני הכי גדול שידע ישראל עד לפני 8 חודשים. ברגע שאתה מגיע אל העצמיות שלך, הרב אלישע וישליסקי, זכר צדיק לברכה, יש ספר על יום ירושלים, כי הוא היה איש ירושלים, הוא קרא לו ירושלים מאירת העצמיות שלי, מי שמכירה. ירושלים זה העצמיות של ישראל. וכשאתה מרחיב את הזהות, את העצמיות שלך, אתה נמצא במקום של התפיחה, של הלחם, אתה לא בתמציתיות. בתמציתיות, במצע, אי אפשר ליפול. כי אין לך על מה לעוף, אין שם כלום, אתה עבד, אתה רק הרגע יוצא ממצרים. 49 יום, כמאמר הכתוב, יותר קל להוציא את היהודים ממצרים מאשר להוציא את מצרים מן היהודים. 49 יום כפרט וכציבור, אנחנו מנסים להתנתק מטומאת מצרים, לאט לאט. חסד שבגבורה, תפארת שבגבורה, חסד שבחסד, עוד שבעוד, עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה. הכל עדיין שייך לתמציתיות. אין פה עדיין על מה לעוף. אין פה עדיין סכנת הגאווה. פה עדיין לא נצרכת התודה. פה עדיין לא נצרך שתי הלחם. סליחה, פה עוד לא נצרך שתי הלחם. שם אנחנו עדיין במצא. לאחר שאנחנו עוברים 49 יום של עבודה יומיומית, עקבית, של תיאור, של ניקוי, של זיקוך, הנפש מטומאת מצרים, אנחנו עוד רגע מתקרבים לאיפה? ליום מתן תורתנו. מה זה יום מתן תורתנו? אומר רב יוסף, מובא בגמרא, לולי יום הקגרים, לולי היום הזה, מה זה היום הזה? יום מתן תורתנו גרם, כמה יוסף איקה בשוקה, כמה יוסף יש בשוק. מי את בכלל? מי אני בכלל? מי זה יוסף בכלל? לולי יום הקגרים. אם אין לך את יום מתן תורה, מי את בכלל? מי את? עוד אסתי אחת. בסדר, אז יש עוד אסתי. אין לך שום עצמיות. אין לך שום סיפור לספר בעולם. אין לך שום טוב להעיר בעולם, לולי יום מתן תורתנו. זאת אומרת, ירושלים היא מאירת העצמיות שלנו, ויום מתן תורתנו זה מהותנו. זה עצמותנו. ורק כשאדם מגיע לעצמיות שלו, אל בירור הזהות שלו, יש לי משהו, יש לי תורה, יש לי ציון, יש לי ירושלים, עכשיו מגיעה סכנה. איזה סכנה? כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אז עכשיו, ברגע הזה, מה עושה נחמיה? מוציא מה? שתי תודות גדולות. מה הסיפור של שתי התודות גדולות? למה צריך להוציא שתי תודות גדולות דווקא כשהעצמיות שלי מתרחבת? דווקא כשירושלים מתרחבת? מה זה תודה? מה זה תודה? כל בוקר אתם אומרות מודה. אני אומר מודה, נכון? אנחנו פותחים את היום במודה. מה זה תודה? שתי תודות גדולות. מה זה קורבן תודה? מה זו התודה הזאת? מה? להבין שיש משהו מעלינו. כשאת אומרת לה תודה, את אומרת שאת מבינה שיש שיותר גדולה ממך? מה זה תודה? יש סוד מופלא, גדול. אחרי זה נגיד אותו בדברים שבעל פה, על יום נפלא של התנא האלוקי הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, שתמיד ביום הספירה זה יוצר ספירת ההוד שבהוד. נגיד בכמה מילים מה זה ההוד. אבל לפני זה בואו נראה זה ביקרא רבה, במדרש, תראו במקור הרביעי. אתם רואות? רבי פנחס ורבי לוי ורבי יוחנן בשם רבי מנחם, דגליה לעתיד לבוא, גאים לנו סוד, תדעו לכם, לעתיד לבוא כל הקורבנות בטלים, וקורבן תודה אינו בטל. הקורבן היחיד שישאר זה קורבן תודה. כל התפילות בטלות, ההודעה אינה בטלה. יש תודה מלשון תודה, תודה רבה, ויש תודה מלשון הודעה. סתם הפחתי אותך. מה דברים נכונים? מלשון הודעה, להודות. כשאני אומר, מודה אני לפניך, אומר בעל התניא, זה לא רק מודה מלשון מודה באשמה, אלא זה אני מודה שמה, שכל כוחי זה מאיתו יתברך. זה נקרא הודעה עם א', בסדר? הודעה עם א'. יש שלוש הבנות, סליחה, מה זה הוד, מה זה הוד. המובן הפשוט שאנחנו כולנו משתמשים בו, עוד והדר לבשת, עוד זה מלשון, יופי, כזה או אחר, הוד והדר. יש עוד מלשון הודיה, להודות למישהו, להגיד תודה רבה, ויש עוד מלשון הודעה. לא רק הודעה, אני אומר שוב, אשמתי, בגדתי, אלא להודות שהכל מיתו יתברך. וזה בא בהדרגה. רק כשאדם מלא בהודעה, שלא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, יש בי כוח, הקדוש ברוך הוא הביא בי כוחות, והוא רוצה שאני אפעל יחד איתם. אבל זה לא מתחיל ממני, זה מושל לי ממנו יתברך. אז ממילא נוצרת בי התחושה והרצון להגיד לו מה? להגיד לו תודה. ועולם שיש בו תודה, זה גם עולם, שיש בו עוד ואדם. עולם שיש בו יופי. שתי תודות גדולות. נחמיה, כשהוא מגיע למבנה החומות, לבניין הבית, מה שחשוב לו, מה זה לעשות? להביא שתי תודות גדולות. למה להביא שתי תודות גדולות ביום ירושלים? יש עוד כמה דברים גדולים שקרו ביום ירושלים, כ"ח באייר. אחד מהם זה היה יום פטירתו של... מה אמרת? מותר לטעות. כן. של שמואל הנביא. כ"ח באייר נפטר שמואל הנביא. שמואל הנביא, למה נקרא שמואל הנביא? אתם יודעות? יפה, נכון? חנה קוראת לו שמואל, למה? כי מהשם שעלתיו. אחד הדרושים הכי קצרים והכי קולים והכי מרגשים ויפים לשם בברית. בדרך כלל אנשים מעריכים איזה 25 דקות, למה בדיוק בתאריך הזה ולפני החג הזה ובדיוק עם האירוע הזה ונפל הפגע הזה, לכן בסוף חשבנו שאנחנו נקרא לו ככה, וגם אשתי בסוף זה מה שהיא ביקשה. או, מצוין, נפלא. אם באמת זה היה הסיבה, כי מהשם שעלתיו, תדעי לך שבו יבוא יום שהבן שלך הזה שמואל ימליך איזה מישהו למלך. ויהיה להם קשר מורכב של עליות וירידות, ואיך קוראים לו? שאול. כי מהשם שאלתיו, אז תקראו לו שאול. אז למה היא קוראת לו שמואל? והוא נפטר ביום ירושלים. כי חנה רוצה לבוא ולומר משהו. כשאני מקבלת מהשם יתברך שפע, טוב, כוח מסוים, הדבר שאני הכי רוצה זה, שאני כל הזמן אזכור, שמה? ששמו הוא אל. שמואל זה משום שמואל. הוא כל הזמן צריך להיות נוכח. לרגע אחד, כשאתה מתעסק עם הרחבת ירושלים, אל תשכח מי הביא לך את ירושלים. כי אם תשכח, אז כל האימפריה שבנית ב-67, בוא תבוא תתרסק לך ב-73. שלא יהיה כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. כן. מצוין. עכשיו אנחנו נגיע לזה. ממשיך המדרש, תראו מה הוא כותב. אהוד יכתיב בירמיה, כולנו מכירים את זה מהחתונות, נכון? אז בואו גם נמשיך את הפסוק שמלפני. עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, זאת אומרת שזה פסוק עתידי, עוד ישמע יבוא יום, כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, ובגלל ששם נגמר השיר, אנשים מכירים את המשך הפסוק. אבל יש המשך הפסוק. כל אומרים, הודו את השם צבאות, זו הודעה. ומביאים תודה בית השם, זה קורבן תודה. יש פה כפילות בפסוק. אומרים, הודו את השם, ומביאים תודה. מסביר המדרש, הודו את השם צבאות, זה מלשון הודעה, להודות, לא הודעה להגיד תודה, אלא הודעה עם א', לדעת שמאיתו יתברך הכל, וממילא מביאים תודה בית השם, זה קורבן תודה. וכן דוד אומר, עליי אלוהים נדרך אשלם תודות לך. למה תודות בלשון רבים, את שואלת מצוין? לכאורה בעברית קינה צריך לכתוב, נדרך אשלם תודה לך. למה תודות? כי אין תודה אלא בשתיים. אי אפשר להגיד תודה לפני שאת בהודעה. צריך להיות בהודעה, ומתוך זה שאתה בהודעה, אז אתה גם יכול להגיד תודה. תודה אין כתיב כאן, מסיים המדרש, אלא תודות. ההודעה זה אחד וקורבן תודה. אני רואה שזמנו מתקצר. אז את כל האיסוף הזה, שעומד נחרוז אותו, של קורבן שתי הלחם בשבועות, של שתי תודות גדולות של נחמיה בירושלים, מביאה הגמרא בצורה מופלאה במסכת ברכות דף למדי. חתכתי פה את הגמרא, נעביר רק את הנקודה עצמה. אומר רבי לוי, רם הכתיב להשם הארץ ומלואה. להשם הארץ ומלואה. אז למי שייך את הארץ?
להשם.
וכתיב, השמיים שמיים להשם, והארץ? אתה נבנה אדם. אז תחליט שנייה, השם היא הארץ. של השם או שלי? בסוגריים, יש משהו מאוד מסוכן באירוע הזה של להשם הארץ ומלואה. כי אם כל מה שיש בארץ הוא לא שלך, והוא לא שלך, הוא גם לא שלי, אז אולי ממילא אין דבר כזה שלי, אין גם דבר כזה שלך. ממילא אין דבר כזה גזל. זה לא שלך. זה דבר מאוד מסוכן. אבל זה ודאי שזה לא נכון. איך מתרצת הגמרא, שימו לב, לא קשיא, כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. לפני שבירכת, הכוס מים הזאת שייכת למי? להשם יברך. אחרי שתברך, המים האלה שייכים למי? לך. זאת אומרת, לפי הגמרא, מה זה ברכה? מה זה ברכה? או במילים אחרות, בקשת רשות. הקדוש ברוך הוא, המים האלה הם שלך. אפשר בבקשה להשתמש? ביקשת? מצוין, עכשיו תשתי. עכשיו זה שלך. יוצא פה דבר מאוד מאוד מופלא ועמוק. מתי דבר נהיה שלך? רק לאחר שאתה מאמין שהוא לא שלך. רק אחרי שאת מבינה ששום דבר בעולם הזה הוא לא שלך, עכשיו את יכולה להשתמש. קורבן תודה, מתי הוא מגיע? מתי שיש חשש שמה תחשבי שהדברים הם שלך. כי אם תחשבי שהדברים הם שלך, את תרסקי. ואת תרסקי אחד איתך את כל העולם. כשיש לך משהו, כשאתה במצרים זה לא חוכמה, אין בכלל אהבה אמינה שיש לך משהו. אתה במצרים, אתה בקושי שורד. אחרי זה 49 יום אתה עומד, אתה עובד בפרך קשה, מנסה לדעת לתת מן המצרים. שם לא צריך להביא קורבן תודה. אבל הגעת אל היד. לחם זה מציאות של צמיחה, של התחדשות. זה כבר קורבן האדם. יש בו הרבה מעבר למה שנראה. ילד נולד, מה יש בו? כלום, מה יש בו? מה יש בו? סליחה על הביטויים, גוש בשר, נותן צועתו, בוכה, לא נותן לך לישון, אתה מחליף לו טיטול, זהו, מעצבן. כלום. הורים, 20 שנה לא ישנים בגלל הדבר הזה. מה נותן בהם את הכוח לעשות את הדבר הזה? כי מה הם לא רואים בו? הם לא רואים בו מצע. מה הם רואים בו? הם רואים בו לחם. יש שם נשמה בפנים. שווה לי להשקיע בה. אני אפתח אותה. שמה, כשיש פיתוח, יש צמיחה, יש התחדשות, יש מהות, יש זהות, יש עצמיות, יש ירושלים, יש מתן תורתנו, פה תיזהר. פה אתה חייב עכשיו להביא קורבן תודה. יחד עם שתי הלחם. שמה, עכשיו, כשהבאת, כשאמרת תודה, שאמרנו שהיא בנויה בצורה כפולה על ידי הודעה, אני יודע שהכל מאיתו יברך, וממילא עכשיו אני פוצח בשיר ורוננה ואני אומר תודה, עכשיו לחם זה דבר מצוין, זה דבר נפלא, לשם אנחנו רוצים לכוון. אנחנו לא רוצים להישאר בתמציתיות, במצע, במינימליות, בחוסר התחדשות, בפריצה, בצמיחה. ולכן בעצם הגמרא הזאת היא בעצם מעין תמציתיות של כל הנקודה הזאת של יום ירושלים ויום שבועות הבא עלינו לטובה. נסיים, כן. הברכה, כשאני מברך, אני מלא בהודעה עם א', אני יודע שהכל מאיתו יברך, והברכה האחרונה זה תודה, זה שקיבלתי, כן, נכון. דוד המלך, בפרק ק', כתב לנו, הרי לשונות תודה והודעה לדוד המלך היו המון, לאורך כל פסוקי תהילים, נכון? אז עמך והשמך והללויה ולהלל, אבל שימו לב איך את המזמור שהפך היום להיות מילים מאוד מנוגנות, ומוכרות לכולנו, בוחר דוד המלך להודות להשם יתברך. מזמור לתודה. אתם רואות במקור השישי? הריעו להשם כל הארץ. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. עכשיו שימו לב, פסוק ג'. דעו כי השם הוא אלוהים. מה זה דעו? זה הודעה עם א'. תדעו
כי השם הוא אלוהים. עכשיו שימו לב. הוא עשנו, מה כתוב פה? לא, מה כתוב פה? למה כתוב פעמיים? כתוב אותו דבר? אז מה יש פה? יש פה קריא ויש פה כתיב. איך קוראים ואיך כותבים. ולא סתם הבאנו את שתיהם. כי יש כאן עומק מאוד גדול. בואו ננסה לקרוא את זה עם שתי המובנים. הוא עשנו, ולא אנחנו. את לא עשית כלום. נראה שזה שלך? הוא עשה לך את הכל. כל מה שיש לך, ההורים המקסימים שזכית להם, השכונה הנפלאה שזכית לגדול בה, הזכות שלך להגיע ללמוד במקום מסוים, המשפחה שלך זוכה לבנות, הכל. הוא עשנו, ולא, לשון שלילה, אנחנו. אפשרות א', אפשרות ב' זה, הוא עשנו, וממילה, לא אנחנו, אנחנו בשבילו. הודעה ותודה. בעל השפת האמת דורש את זה בצורה מופלאה. בסדר, אנחנו הולכים ומתקרבים לימי הרחמים והסליחות, ימי התשובה. אז חודש אלול זה חודש שמלא בראשי תיבות, נכון? אני לדודי ודודי לי, זה המוכר שבהם. יש המון רמזים באותיות הללו באלול. אז השפת האמת אומר, אתם יודעים מה זה אלול? אלול זה לא, לא. רק אם את מגיעה באלול, אם לא אנחנו, תתבטלי. זה לא שלך. אז ממילא אתם תצליח להגיד, לא אנחנו. אנחנו גם בשבילו. ואם נסכם את דברינו, שלא נגזול מזמנכם היקר, יוצא שיש שייכות עמוקה בין הערת יום ירושלים להערת שבועות. כי בשתיהם בעצם אדם פוגש את עצמיותו. וכשאדם פוגש זהות, עצמיות, אז מגיעה סכנה של הגאווה. של כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. לכן שמה, כשנחמיה פורץ את החומות, בונה את ירושלים, הוא מביא שתי תודות גדולות. ולכן את ואת ואני, כשאנחנו נעמוד ביום מתן תורתנו, אנחנו נביא את קורבן שתי הלחם. כי אנחנו רוצים פריצה, אנחנו רוצים התחדשות, אנחנו רוצים גוונים, אנחנו רוצים צבעים בחיים. אבל אנחנו חייבים לעשות את זה אחרי שהיינו מלאים בהודעה ומלאים בתודה. כי אז זה יבוא ממקום מגדל, מצמיח, ולא חלילה מרסק. ולכן, בעזרת השם, אנחנו מחר בעיר ניכנס ליום מתן תורתנו, ואנחנו נתמלא בתודה להשם יתברך על התורה המופלאה שהוא זיכה אותנו בה. מהי אותה תורה? בשביל זה צריך ללמוד כל התורה כולה. אבל אולי רק נשלח אתכם עם רעיון אחד מופלא שיצא לראות השנה. מהי תורת ישראל? מה זה התודה? מה זה התורה הזאת? על מה אנחנו נגיד תודה מחר? הגמרא במסכת שבת, דף פ"ח, מביאה סיפור על יהודי מן הגליל שהגיע לבית המדרש ואמר בפני רב חיסדא, מבורך השם שהביא תורה משולשת בחודש משולש לעם משולש על ידי שלישי. תורה משולשת, תורה, נביאים, כתובים. לעם משולש, כהן, לוי, ישראל. חודש משולש, סיוון אחרי ניסן ואייר, על ידי שלישי, משה רבנו, מרים הבכורה, אהרון ומוישה הקטן. נכון? יפה. חמוד, יהודי מן הגליל, מה ראו רבינה ורבשי בדבר הסתום הזה, להכניס אותו לתורה שבעל פה, לנצח ישראל? מה יש בסיפור הזה? מה הוא בא להגיד לנו? בשביל לענות על התשובה הזאת, יש גמרא במסכת זבחים. שאומרת שעד היום שבו ניתנה תורה, היו מקריבים ישראל ובכלל בעולם רק קורבנות עולה. קורבן עולה הוא כל כולו מה? עולה להשם, יש נתק, הכל עולה למעלה ואין קשר למטה. מיום מתן תורתנו התחילו להקריב קורבן שלמים. מציאות שלמה, שמורידים מן העליונים אל התחתונים. תפיסות שמימיות, רוחניות, מופיעות למעשה, פרקטיקה במציאות למטה. הם לא מנותקים, אלא הם מחוברים זה בזה. כך גם בפרשת השבוע שיצאנו ממנה, פרשת במדבר, פותחת את ספר במדבר, ספר הדרך, ספר המכונה בפי חז"ל, ספר הפקודים, על שם המפקד הגדול שהיה שם, ואנחנו יודעים את הצורה שבה ישראל התהלכו במזרח, מערב, נכון? ובכל צד שהו שלושה שבטים. ויחד עם יהודה, מי נמצא? יששכר וזבולון. וכל שבט היה יודע את מיקומו על פי דגל, שלדגל היה צבע. באיזה צבע היה דגל? בצבע של האבן של השבט הנכון. יפה. שבט יהודה, הדגל שלו היה בצבע תכלת. בסדר? יששכר היה בצבע לבן, וזבולון היה בצבע כחול כהה. כחול כהה עם לבן, מה הוא יוצר? תכלת. בשביל להגיע למלכות ישראל, אתה חייב להיות גם סמך זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. למי נאמרה הברכה הזאת? לך ולך ולי. כל אחד ואחד בישראל. כשאתה יוצא עכשיו לעשייה, הוקפצת בצו 8 לצבא, הוקפצת לפה, הוקפצת לשם, תהיה עכשיו סמך זבולון בצאתך. איש של עשייה, של צמיחה, של פריצה דרך. וכשאתה עכשיו מתכנס פנימה, אתה רוכב את המדרש, ישחר בו עליך. זה לא או זה או זה, אלא זה השילוב של שתיהם ביחד יוצר את התחלת של מלכות ישראל. כך בא אותו יהודי מן הגליל להגיד דבר מופלא. מבורך השם. תקשיבו טוב, זה דבר נפלא. שנתן תורה משולשת. תורה היא מתנה משמיים. כתובים נכתבו איפה? בארץ. הנבואה היא דברי שמיים שנאמרים פה בארץ. חיבור בין השתיים. המשולש, כהנים נמצאים במקום שמימי, רוחני ועליון. ישראל נמצאים בחוץ, ולוי הם בשער, בנקודה המחברת בין שתיהם. על ידי שלישי, משה רבנו, מרים הנביאה, היא נתנה עם ישראל במשך המדבר את מי? את הבאר, נביאה מבפנים, מלמטה. אהרון הכהן הביא את ענני הכבוד מלמעלה. משה רבנו, את מה הוא הביא? אמן יורד מלמעלה ללמטה, על ידי שלישי. ובחודש השלישי, חודש סיוון, שכידוע לכל חודש יש מזל. חודש ניסן, מזלו הוא, מי פה נולדה בניסן? תלה, מצוין. נכון, תהיתי כסה עובד בקש עבדיך. אנחנו כסה, כתלה, אל מול הקדוש ברוך הוא, התכונה של התלה מה היא? להיות מובל. אנחנו מובלים על ידי הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת חודש שיער, מזלו הוא? בדיוק הפוך, השור. השור יש לו זהות, יש לו עצמיות, יש לו כוח. וסיוון, מה המזל שלו? תאומים, היכולת למצוא את ההתאמה שבין התלה של ניסן לבין השור של יער. מבורך השם שנתן תורה משולשת לעם משולש בחודש השלישי על ידי שלישי. ועל זה אנחנו צריכים להגיד תודה. על זה שהתורה שלנו היא תורה של מלכות, היא תורה של תכלת, לא רק של כחול, לא רק של לבן, אלא של החיבור בין שתי הדברים האלה. היא לא קרועה בין שמיים לארץ, אלא הפוך, היא מחברת בין שמיים לארץ. איך היא מחברת בין שמיים לארץ? על ידי זה שאדם מודה להשם יתברך, מברך על הדבר, וזה ממילא הופך להיות שלו. ככה אנחנו פועלים ממילא בעולם. שנזכה חג שבועות שמח לכולם.